על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. היום אנחנו יחד עם שלום אפללו וצביקה קוטקס, בעלי משרד K&A שמתמחה בענף הנדלן המסחרי. כיום הם משווקים מעל 18 פרויקטים ברחבי הארץ של נדלן מסחרי. שלום לכם, שלום וצביקה.
אהלן, אהלן, חדד היקר.
שלום, שלום, בוקר טוב.
איך אתם מרגישים?
ברוך השם,
יפה. איזה יופי, ברוך השם. אז מה זה נדלן מסחרי?
וואו, עולם.
עולם שלם, עולם שלם שלא מדברים עליו, אפשר לומר. מדברים, חורשים את שוק המגורים, אינפלציות וכו', ושוכחים קצת את נדלן המסחרי שיש בו לא מעט על מה לדבר. זה שוק שונה, זה שוק אחר, זה אוכלוסייה אחרת, זאת אומרת, הלקוחות הם אחרים. זה ענף אחר, ענף הרבה יותר מעניין, אני חושב, אפשר לומר.
אוקיי, אז במה זה מתבטא? מה, אתה אומר שזה מאוד שונה מנדלן מגורים, אתה אומר שזה ענף אחר לגמרי, אתה אומר שזה משהו בעצם ייחודי, איפה רואים את זה? במה זה מתבטא?
זה מתבטא בעיקר בלקוחות, זאת אומרת, הענף הוא של בלקוח, השיח הוא אחר, זאת אומרת, מה בן אדם, הוא כבר תכנן את הפתיחת עסק שלו, איך הוא הולך לראות את זה, מה הוא הולך לעשות, הוא כבר דיבר עם היועצים העסקיים שלו, הוא כבר ראה מה מומי, ומגיע לך די מוכן. אחרי שהוא מגיע לך, הוא עושה בעצם שאתה תהיה המפלט האחרון שלו, של רק נמצא לו את המקום הנכון, המתאים, והוא כבר פותח את העסק. ושונה מנדלן מגורים, שבדרך כלל בנדלן מגורים אתה די צריך להכיר לבן אדם את העולם הזה, הוא לא בן אדם שעשה עסקאות, הוא בן אדם שפעם ראשונה, לרוב, רוב הלקוחות הם די פעם ראשונה
קוראים בית. אתה אומר, בסוף זה נדלן של אנשי עסקים, נדלן מסחרי, וזה ההבדל. אנשים שעודים, מכירים את הביזנס ומתמחים ומתמחים בזה. עכשיו תגיד לי, אדם פרטי שרוצה לפתוח משרד, הוא ניגש לנדלן מסחרי, ניגש לנדלן מגורים?
אדם פרטי שרוצה לפתוח משרד, מן הסתם בן אדם פרטי, בן אדם מסחרי. אתה יודע, בן אדם מגורים ראינו לא מעט משרדים שיושבים היום, אבל זה לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, נדלן מסחרי נועד משרדים לצורך פתיחת משרדים. בן אדם פרטי, מן הסתם, שרוצה לפתוח עסק כמו רואה חשבון, יועץ מס, אדריכל, כזה או אחר, שרוצה לפתוח משרד בצורה מסודרת, בבניין מסודר. יש הורים שבאמת צריך לתקן את הדבר הזה ולהרבות את הנושא של המשרדים, כמו בעיר בית שמש, שבה אנחנו די מכירים ושולטים. ברוך השם, יש עתודות קדימה של בנייה, אבל צריך באמת להתחיל להריץ את העניין הזה, כי היום אני יכול לומר לך ש-90% יושבים במקומות שהם לא מיועדים לכך, בוא נאמר ככה.
עכשיו תגיד לי, תשלום על משרדים בעצם דומה לתשלום על חנות במסחרי, דומה לתשלום על דירה, איך זה עובד?
בדרך כלל המחירים במסחרי הם קודם כל, יש כמה מה שנקרא מילים במילון המסחרי, בעיקר קודם כל המחיר הוא תמיד מדובר פר מטר, לא פר דירה. לצורך הדוגמה, כשאתה מזכיר דירה, אתה לא בוחן במטר. אתה אומר, שמה, אני רוצה דירת 4 חדרים, 4,000 שקל. אני לא יודע אם זה יהיה 100, יש דירות של 100, 120. בנדל"ן מסחרי כל מטר הוא חשוב. זאת אומרת, אם הדירה, אם החנות היא 10 מטר או 11 מטר, המחיר הוא צריך להשתנות. בגלל זה תמיד המחירים נעים פר מטר. תמיד על כל המטרים הקיימים יש יחס נטו וברוטו, זאת אומרת, היחס נטו וברוטו, הנטו נע על, על באמת מה שקורה בחנות, זאת אומרת, אם יש 100 מטר מקיר לקיר, כולל עובי קירות של בערך מטר וחצי, שזה בדרך כלל 2% על, על המטרים הקיימים, זה המטר נטו, ועליהם מוסיפים יחס נטו ברוטו. על הברוטו בעצם מוסיפים 15%, יש מקומות שמוסיפים גם 30% וגם 40%, וראינו מקומות גם שיותר מזה, שבעצם הוא חשמע, חילקנו בו את, את המקום, יש קולונדות, יש שטחים מסביב, שטחים ציבוריים, כולם צריכים לשלם עליהם, אז אנחנו מוסיפים לך על המטרים שאתה לוקח עוד 15% מהמטרים שאתה לוקח, זאת אומרת ככל שאתה לוקח שטח גדול יותר, אתה משלם עוד 15% ביחסי ליחס שאתה לוקח, ואז זה מגיע לתשלום.
הבנתי, עכשיו בעצם כשאתה משלם על משרד, כשאתה סוחר, אתה תשלם על זה כמו חנות?
לא, המשרדים, המחירים במשרדים הם שונים מאוד ממסחר, המסחר עולה הרבה יותר כסף, בסוף במסחר העסק הוא בדרך כלל מדבר, זאת אומרת גם הלוקיישן מדבר, כשאני לוקח חנות אני רוצה לדעת שהיא נמצאת בלוקיישן הטוב ביותר, שהחלון הראווה שלי יושב בצורה הכי טובה, שהטראפיק המזדמן תמיד מגיע אליי, וככל שהחנות נמצאת בלוקיישן יותר טוב, המחיר עולה, בשונה ממשרדים שאני בדרך כלל יודע, צריך מקום לשבת בו, העסק שלי מתפתח לפי אנשים בחוץ, וברוב המקרים מגיעים אליי, זאת אומרת אם אני רואה חשבון, אני לא צריך שלטים גדולים, או זה אני באדם שמפרסם את עצמי לרוב באינטרנט היום, ואנשים מגיעים אליי, אז אני לא צריך איזה משרד שיהיה בלוקיישן כזה או אחר, בדרך כלל המשרדים המחירים שלהם הם רציפים, במסחר המחיר משתנה מסוכר לסוכר.
בגלל שזה אחרי. בסוף חלונות רבה, קומות קרקע, שוב הצע וביקוש,
הצע יש וביקוש, פחות הצע,
יש הרבה ביקוש, וזה המשחק.
בדיוק.
עכשיו תגיד לי, בנדל מסחרי אנחנו מדברים רק על מסחר, רק על חנויות, משרדים, או שיש דברים נוספים?
בנדלן מסחרי יש לנו המון המון מושגים, יש לנו לוגיסטיקה ותעשייה, מרלוגים, אחסנה, שילוח, שזה נושא גדול מאוד בשל עצמו. אנחנו, המקומות שאנחנו משווקים כיום, אנחנו מדברים בעיקר על קניונים, חנויות רחוב, מרכזים מסחריים, שזה ההתמקצעות שלנו בעיקר. יש המחירים בתעשייה הם משהו כמו 20% ביחס לחנויות שהם סתם בשביל לצורך הדוגמה אתה יכול למצוא היום משרדים להשכרה בתעשייה ולוגיסטיקה בסביבות ה-30-35 שקל למטר כשבמסחר המחירים הם יותר באזור ה-100-150-180
זה בעצם מיועד לאחסון בעיקר?
אחסון, מפעלים, לתעשייה, לייצור, לאחסנה המחירים שם הם הרבה יותר זולים, המטרים שם הם גם בדרך כלל הרבה יותר גדולים, אנשים באים ולוקחים 2 דונם, 3 דונם, בנדלן מסחרי רגיל של חנויות, חנות של 100 מטר היא חנות גדולה. לכל עסק מקומי, אם זה פיצריה או אם זה פלאפל, מספיק לו 40-50 מטר, הוא לא צריך דונם, דונם וחצי בשביל...
אז אתה אומר לצורך הדוגמה, הרבה מאוד חנויות רהיטים, לצורך הדוגמה, סוחרים שטחים גדולים באשדוד, ליד נמל אשדוד, בכל מיני מקומות כאלה, הם משלמים סכומים לפעמים יותר נמוכים פר מטר אפילו מדירות, כאילו, זה, בגלל שזה שטחי ענק שמיועדים לאחסון, משלמים על זה מחירים יחסית נמוכים.
כן, בהחלט. חנויות רהיטים למשל, שצריכים הרבה מטרים לתצוגה, לספות, למיטות, הם לא יכולים לקחת חנות בקניון, זאת אומרת, הם יקחו חנות בקניון, אבל הם ישימו שם רק דוגמית, הם לא יהיה להם מספיק מטרים לשים את כל התצוגה שהם רוצים. אז הם יקחו כל מיני מקומות באזור תעשייה, ששם המחיר פר מטר הוא הרבה יותר זול, והם יכולים לקחת מקום הרבה יותר גדול שיתאים לצרכים שלהם.
אוקיי, עכשיו תגידו לי, איך עובד השיווק בנדלן מסחרי? זה דומה לנדלן מגורים? זה אותו התנהלות?
לא אותו התנהלות, הייתי אומר שאם תיקח כל משווק היום שמתעסק במגורים ותשים אותו בעולם המסחר הוא יעבוד, יש המון המון מושגים במסחר שגם לנו לקח הרבה מאוד זמן להכיר את המושגים האלה ואנחנו בעצמנו לומדים כל יום מחדש, כל בעל עסק חדש שרוצה לפתוח עסק ולא מתייעץ ולא מקבל הכוונה נכונה יכול לעשות טעויות מאוד מאוד גדולות.
בוא תסביר לי על כמה מושגים שיש בנדלן מסחרי שאנשים ידעו.
לצורך הדוגמה, אם לפני רגע דיברנו על נטו ברוטו, הרבה אנשים לא יודעים מה זה נטו ברוטו, מה זה הברוטו, למה אני צריך לשלם על יותר ממטרים ממה שאני מקבל. נטו זה השטחים שיש נטו בתוך החנות מקיר לקיר, אם אנחנו נמדוד ויש 100 מטר בתוך החנות אז בן אדם ישלם על זה לרוב עוד 15% העמסה, שזה שטחים ציבוריים, אם אתה היום הולך היום בקניון...
שזה קוסט פלוס 15, נכון?
בדיוק. למשל, אם אתה הולך היום בקניון ויש לך חנות של 100 מטר, בסופו של דבר מישהו צריך לשלם גם על השטחים של המעברים בחוץ, צריך לשלם על המדרגות הנאות, על המעליות.
סליחה, הקוסט פלוס 15 זה על הדמי ניהול בעצם, זה בלי קשר לקוסט פלוס 15, זה על השטחים הנוספים.
נכון, דמי ניהול יש קוסט פלוס 15%, שזה קוסט מה העלות של הניהול של המקום, פלוס 15%, שזה הרווח של החברת ניהול. שכמובן על זה יש דוח שקוף שהחברת ניהול מחויבת להציג בדיוק את ההוצאות וההכנסות שלהם למול הסוחרים וכמה הרווח שלהם, זה ה-15% הנוספים, שזה הדלטה שלהם. אני מתכוון על נטו ברוטו שיש לנו 100 מטר נטו חנות, אז יש לנו עוד 15% ההמסה, שזה שטחים ציבוריים, שזה כל המסביב, קולונדה, מקום להוצאת סחורה. בעל עסק שמגיע היום ואומר לי אני צריך 100 מטר, הוא צריך לדעת שהוא ישלם על 115 מטר. אז הוא צריך לדעת דבר ראשון בעומדן שלו, כמה התקציב שלו החודשי, האם יספיק לו פחות מ-100 מטר, כדי שבסופו של דבר הוא ישלם רק על 100 מטר, הוא יצטרך לקחת 88 מטר לצורך הדוגמה.
יש עוד מושגי יסוד שאפשר לדבר עליהם?
המאה מטר מתבטא לפעמים גם ברישוי עסקים, זאת אומרת יש את נושא רישוי עסקים שלגמרי בנושא הזה צריך לדעת שאם אני לצורך הדוגמה רוצה לפתוח פיצה, אוקיי, או איזה שווארמה, אני צריך לדעת שיש לי מינימום מטרום שאני יכול לקחת לפי רישוי עסקים, שיהיה לי שם מטבח קצה כזה או אחר. אם אני לצורך הדוגמה ישן עם, אני לא מכיר את השוק הזה, וישן עם היועץ רישוי מס, רישוי עסקים שלי, והוא אמר לי, תשמע, אני צריך לצורך הדוגמה לפיצה 40 מטר, ואני הלכתי לצביקה, אבל צביקה, תשמע, אני חפש 40 מטר, צביקה בראש שלו מבין 40 מטר כ-40 מטר ברוטו, מבין 40 מטר ברוטו, והוא יכול לסגור על מקום, שמחר במוקר הוא ישים עליו 200 אלף שקל, לשפץ אותו, ואז יגיע רישוי עסקים, לא יהיה לתו רישוי עסקים, והוא יצטרך לצערנו
הרבה, לסגור.
עצם החנות במקור, אנשים צריכים לי, באמת להתייעץ בדברים האלה. אני אומר לך, זה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים, ואולי זה נשמע מוגזם, אבל מאות אלפי שקלים, אם זה בור שומן, מדף.
מה זה אומר בור שומן? מה זה מדף?
מפריד שומנים, יש עסקים כאלו אחרים שצריכים, בעצם שיש להם שמן חם במסות שמתגנים, השמן לא יכול להיכנס לביוב קטן בעצם, כי אז הוא יסתור בכל הביוב של הפרויקט, חייב שיש צינור שהוא רחב יותר, שנקרא מפריד שומנים, שהוא רחב לאורך כל התעלה, ואז הוא מגיע לבור גדול שיודע להפריד את השומנים בצורה מסודרת שלא ייצור סימה. דבר כזה לצורך הדוגמה, אם אין לך בחנות שאתה חייב אותו, כמו יש את לצורך הדוגמה בחנות הזו של הצ'יפס, שמוכרים צ'יפס כזה כמו קונוסים כאלה, אם אין לך אתה מפריד שומנים, זה דבר שלא יכול לעבוד בחיים.
אז עסק של פלאפל שחושב שהוא סוחר מקום ואין לו דבר שומן, זה סוחרים לו דבר מקום.
זה דברים מינימליים. אני יודע על מקומות שלא היה להם בור שומן, השקיעו כבר הרבה מאוד כסף, היו צריכים למשוך בור שומן ולייצר או בור שומן או מנדף חשמלי שעלה להם הרבה מאוד כסף, יכול להסתכל ב-80 עד 100, 150.
מה זה אומר מנדף?
מנדף, אנחנו מדברים על התעלה איפה שיוצא האשן. בעצם יש לכל מקום שמייצר אוכל במקום, כל התנורים, האשן שלהם לא יכול לצאת לתוך החנות, הוא לא יכול לצאת לרחוב, הוא חייב לעלות למעלה לגובה מעל הבניין. כשבן אדם עכשיו רוצה לפתוח מאפייה, לא כולם יודעים את זה, אבל הוא חייב שיהיה לו דבר ראשון הכנה למנדף. אם אין הכנה למנדף, הוא יכול להיכנס להוצאה של עוד איזה 100,000 שקל, רק להכין את המנדף החוצה, שיוציא את האשן מעל הבניין. עכשיו, גם הכנה למנדף זה רק בטון. בתוך ההכנה למנדף צריך להשחיל צנרות של פח, שיחילו את האשן הזה. כל הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף. עכשיו, בן אדם שיבוא ויקח מקום, והוא לא יודע את זה, בעל המקום יזכיר לו את המקום. לא אכפת לו שאותו מאפייה צריך מנדף ואין לו מנדף בחנות. הוא יחתום איתו חוזה, המאפייה יבוא, יעשה שיפוץ, יעשה ריצוף, ישקיע הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר הוא לא יקבל רישוי עסקים בגלל שלא יהיה לו מנדף בחנות.
והוא יצטרך גם להרוס את זה לפעמים בעצם.
והוא יצטרך להרוס, הוא יצטרך להיכנס לשיפוצים מאוד יקרים של לייצר מנדף, במקום להתייעץ לפני ולבוא ולהכיר את כל המושגים.
להגיע מוכנים בעצם.
ולקחת נכס שבאמת מתאים לו, גם אם הנכס יעלה לו עוד 10 שקל למטר, בסוף בטווח הרחוק הוא יחסוך הרבה מאוד כסף.
תגידו, בנדל מסחרי יש מחיר אחיד, זאת אומרת, אם אני היום מוכר דירה, משווק דירה, את 4 חדרים ב-2 מיליון שקל, אוקיי? אז המחיר שלה הוא 2 מיליון שקל, פתוח לטיפ-טיפה מסר ומתן, בדרך כלל אפילו זה לא אם זה מקבלן. נדל"ן מסחרי, קבלן מוכר חנויות, יש לו מחיר שהוא מפרסם? איך נקבע המחיר?
אני חושב שזה מאוד שונה מנדלן מגורים, שבעצם מנדלן מגורים היזם מביא לך נבלת מחירונים, אומר לך, שמה זה המחירון שלי, אתה רוצה לתת להם מה שנקרא ללקוחות סוכריות, תן להם אולי 20-80 או 30-70, שם זה יסתכם, שם זה יסתיים, ולחתום הרשמה ולהתקדם על החוזה. במנדלן מסחרי הנתונים הם מאוד שונים, זאת אומרת, גם הקונה שמגיע, אתה לא תדבר עליו אם יש לי נוף, או אם, או אם אני לא יודע, בונה יותר יפה מהקבלן השני, צורך הדוגמה. או אני אתן לך תשלומים כאלה או אחרים. זה תמיד בסוף מדבר במספרים. זאת אומרת, נדל מסחרי, אין לו שכל, יש לו מספרים. המספרים עושים שכל, אבל אין לו רגש, או אהבתי או לא אהבתי את האזור. וזה תמיד מסתכם במחוז. זאת אומרת, אם אני יודע שאותו חנות, או אותו משרד, ידע לתת לי את האחוזי תשואה שאליהם אני מצפה לקבל.
אני מדבר על בעל החנות, על בעל המשרד. איך הוא קובע את המחיר? זה מחיר אחיד, זה מחיר שהוא קובע ומפרסם אותו וזהו, ובזה זה
נקרא? הוא קובע את המחיר לפי מספר, זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא יוצא למכור את החנות שלו או את המשרד שלו לצורך הדוגמה לפי 6% תשואה, והוא יודע שהיום בשוק מחפשים לחפשים ב-6% תשואה, הוא יצליח למכור. אם הוא יוצא למכור את המשרד שלו ב-5% תשואה, אם אין לו, לצורך הדוגמה, סוחר שהוא טריפל-איי, הוא לא יצליח למכור.
מה זה אומר סוחר טריפל-איי?
שנייה אחת, אני רוצה להגיד, זה לא מה אתה רוצה, זה לא כמו בדירה לצורך הדוגמה, אני אומר, שמה, אני רוצה 3 מיליון שקל, ככה החלטתי, כי השקעתי במדבר ושמתי חימום תעצמתי, ויש מאדם שאני חשמה, חימום תעצמתי, אני מוכן לשים 3 מיליון שקל, פה מדובר כל מספרים. אם אני,
אוקיי,
אם אני יודע
שעשו, אתה אמרת פה נקודה מאוד מעניינת, ש... אם הוא
סוחר טריפל-איי,
או לא יודע מה, מה זה אומר?
סוחר טריפל-איי זה אומר שרוב הסוחרים היום בשוק הם סוחרים רגילים, מקומיים, רשתות מתחילות כאלה וכו', אבל יש סוחרים שהם כמו קופות חולים, בנקים וכו', שהם סוחרים שהם הרבה 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 יותר חזקים מסוחרים, מסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, אני יודע שיש לך שקט, אתה יודע, רשת כמו קופת חולים, או כמו סופר פרם, זאת אומרת, זה רשתות גדולות שבאים, חותמים חוזה ל 23 שנים, 24 שנים, בכיף, ברוגע, אתה יודע שיש לך סגרת המחיר, 24 שנים, לא מדבר, הכל שקט, הכל בכיף, הכל דופק.
כספים,
הכל דופק, מדדים, כל המדדים שמוצמדים, הם יודעים שעליהם אותם בזמן, פר חודש, בלי...
איזה מדדים מוצמדים
בדרך כלל? המדדים בדרך כלל זה מדדים של המדד האחרון לצרכן, השחיקה של הכסף בעצם שעוברת משנה לשנה, משלימים את הפערים לפעמים. אגב, גם הרבה מקומיים, הרבה אנשים שבאים לסגור מקומות לא יודעים את זה. אתה יודע, בן אדם בא ואומר, שמע, סגרתי 100 שקל למטר, ברוך השם, אתה יודע, רוב המעלה הצלחים הכללים, הכל אצלם חושב על השקל, אבל הם יושבים ובונים טבלה מסודרת עם היועץ הצלחי שלהם, בדרך לרוב עם היועץ הצלחי, יש גם כאלה שלו, ובעצם רושמים, 100 שקל למטר, כפול 100, יוצא לי ככה, יוצא לי ככה, ארנונה ככה, זה, יופי, זה מה שאני צריך לשלם, עובד, עולה לי 500 שקל, שיפוץ עולה לי 150, תודה רבה. הולך לבן, לוקח את ההלוואה שלו, או שיש לו מעבר משם, ושם זה נגמר, אבל מה קורה? בעוד שנה, צריך לדוגמה, יש חיקה של הכסף, כמו המדדים שקוראים היום, המדדים עולים, גם מדד המחירים לצרכן עלה בצורה מטורפת. 0.8%
בחודש האחרון.
נכון. אז ה-90 שקל או ה-100 שקל שסגרתי היום, בעוד שנה יהיה 105 יכול להיות, או 110, אתה מבין? ואז הבן אדם יגיד, שנייה, לא הבנתי, אני שנה שעברה שילמתי לצורך הדוגמה 10,000 שקל על החנות, למה אני צריך לשלם היום 11,000 שקל? אז זה מתחיל לשנות את כל התמונה, ולפעמים זה מסתכם לא ב-10-11, גם ב-150 או 160 או 170, ששם זה כבר מתחיל לדבר במספרים קצת יותר גדולים.
עכשיו, איך עובד המיסוי בנדל"ן מסחריים? בקנייה, מכירה, בדירה?
זה דומה לדירה, יש מס רכישה רגיל.
מס רכישה קבוע או משתנה?
מס רכישה בדרך כלל קבוע של 6%, לא משנה אגב בגודל העסקה. לגבי מיסים רגילים, יש לך רף, ככל שאתה עולה, הרף התחתון בשכר דירה הוא 31%, הרף התחתון, זאת אומרת, בשונה משכר דירה של דירה לצורך הדוגמה, הרף התחתון הוא שאם אני לא טועה 17% או 15%, שמעל 500, משהו כזה. אבל שם בנדל מסחרי אתה צריך לשלם 31% במיידי, אלא אם כן הנכס רשום בחברה.
הבא, אני תמיד
23% מס חברות, אתה משחק בפנים החברה ושלום בישראל.
הבנתי, עכשיו תגיד לי, כשאני קונה נכס בנדל מסחרי, אני מקבל אותו כמו נכס מקבלן, עם קרמיקות, עם מה שצריך?
אז ככה, בנדלן מסחרי, רוב המקומות מגיעים ברמת גימור מעטפת. מה זה אומר מעטפת? קירות בטון ונקודות קצה של חשמל, אינסטלציה ומים. הרבה פעמים קורה שסוחרים חדשים שלא מכירים עדיין.
מה, ש... כמו שלד כאילו?
כמו שלד, לגמרי. לכן גם דרך אגב, הבנייה של מרכזים מסחריים היא הרבה יותר מהירה מלבנות בניין של מגורים. אפשר לבנות היום מרכז מסחרי שכונתי תוך פחות משנה, להרים את כל המבנה לטופס 4. מדובר במבנה שהוא בטון, עם קירות חיצוניים סגורים, יש לנו ויטרינות, נקודות קצה של חשמל, מים ואינסטלציה, כל שאר השיפוץ על חשבון הסוחר.
הסוחר, לא הבעלים אפילו.
בדיוק, הבעלים מוסר לו את הנכס בדיוק כמו שהוא קיבל אותו מהקבלן, והסוחר עושה את כל ההתאמות ואת כל השיפוצים על חשבונו. זה משהו שכולם צריכים לדעת. דרך אגב, יש הרבה סוחרים שמגיעים למקום שכבר היה שם עסק בעבר וכבר יש ריצוף, והם צריכים לעשות כל מיני שינויים בנכס כדי להתאים אותם לצרכים שלהם, והמחיר של זה רק יקר יותר, עדיף להם לקבל אותו ברמת גימור מעטפת.
עכשיו בתיקונים גם כן הסוחר נושא בכל העלויות?
כל העלויות שיש הם על חשבון הסוחר. אם זה למשל דמי ניהול, שזה כמו ועד בית שבבניין, אז יש דמי ניהול שהוא קצת יותר יקר מוועד בית, שהוא גם נופל על הסוחר. כל התיקונים השוטפים, אם תבוא ותגיד,
חשוב לציין שאותו דמי ניהול זה גם מי שאחראי לגבות את הכסף
מהסוחרים, כן, עושה הרבה שקט לבעלי הנכסים. לכן נכסים הם זה דבר מאוד מבוקש בישראל, קשה למצוא נכסים טובים למחירה, נכסים מניבים, ובסופו של דבר כל ההוצאות נופלים על הסוחר. סתם לצורך הדוגמה, הפיצרי הבא עשה ריצוף, עשה את הנקודות מים שלו, התחיל לעבוד, ואחרי חודשיים יש לו נזילה, הוא לא יבוא לבעל הנכס ויגיד לו, תשמע, יש לי פה נזילה בנכס, בוא תדאג לי, תטפל בזה. כל השיפוצים הוא עשה על חשבונו, והוא צריך לדאוג לכל ההוצאות השוטפות, כולל בלי, כולל תיקונים, כולל הכל. אם אחרי 5 שנים הוא רוצה לשפץ את הנכס על חשבונו, חשוב לדעת שבכל תקופות אופציה, סוחר עכשיו מגיע, לוקח מקום, הוא לקח את המקום לחוזה של 3+3, בכל תקופת אופציה יהיה לו עלייה במחיר, חוץ מהמדד שדיברנו עליו, שהמחיר קבענו 100 שקל למטר בהתחלה, המדד עלה ב-4%, הגענו ל-104 שקל, ובכל תקופת אופציה לרוב יש עוד 5-10%, אנחנו מדברים...
שהעלייה שבעצם המזכיר מעלה. בקיצור, אם יש לכם כסף לקנות נדלן מסחרי, זה דבר שהוא מאוד משתלם, זה בעצם מה שאנחנו שומעים פה.
אין ספק, אבל הייתי מציע לכל בן אדם לפני שהוא קונה נכס מסחרי, או לפני שהוא סוחר נכס מסחרי,
זה בעצם המילה לסיום. מה הייתם מציעים לבעלי עסקים קטנים?
דבר ראשון...
שהם בכלל אין להם יותר מדי תקציב, מה לעשות כשהם סוחרים נכס, מה הייתם מציעים לבעלי עסקים גדולים שרוצים לקנות נכסים מסחריים?
דבר ראשון, הייתי מציע לכל בן אדם לפני שהוא קונה נכס או סוחר נכס להתייעץ, לדעת למה הוא נכנס. לא רק, אתה יודע, יש לי עכשיו 2 מיליון שקל, בוא נלך נשקיע אותו איפשהו. בסוף, ייעוץ שיכול לעלות כמה מאות שקלים או אלפי שקלים בודדים, יכול בסוף לחסוך מאות אלפי שקלים בטווח הרחוק. אנחנו רואים את זה וחווים את זה הלקוחות ביום יום, אנשים שלא יודעים ולא מכירים את כל המושגים האלה. המושגים שדיברנו עליהם עכשיו הם ממש ככה על קצה המזלג. יש עשרות מושגים ומאות מושגים
שאנחנו רואים. אנחנו רואים שיש פה המון 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 דברים שבעצם אנשים לא יודעים, ובעצם משווים את זה לדירות מגורים, מה שבכלל בעצם לא נכון.
בהחלט, וכל טעות קטנה יכולה לעלות במאות אלפי שקלים.
בהחלט. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, החכמתם אותנו מאוד, ואני רוצה להגיד תודה רבה לטכנאי שלנו פסח בגד. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.